הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
אנחנו בשעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות בפקסים וגם באמצעות האתר, מה שהגיע אלינו, ולאחר מכן שאלות אחים המאזינים ב-039-039-039. מי שקורא 2 מקרב 1 תרגום ביום שבת בבוקר לאחר התפילה, ולאחר שעשה קידוש עם מזונות, לאחר שעשה קידוש עם מזונות, באמצע הקריאה הרש"י כמעט הגיע חצות היום, מה עדיף לעשות? ליטול ידיים ולברך המוציא ולאכול חתיכה קטנה פחות מגזד ולהמשיך השתיים מקרא, וכך הוא ירוויח שלא יתחיל סעודה גדולה לפני מנחה. זה לא נקרא סעודה גדולה, סעודת שבת זה לא נקרא סעודה גדולה, רק סעודת חתן וקלה, או סעודת שבע ברכות וכדומה, זה נקרא סעודה גדולה. סעודת שבת זה לא נקרא סעודה גדולה, כך כבר בסימן רש"י למד ב'. וגם לא יחשב שעשה סעודה קודם שסיים שתיים מקרא, או עדיף שימשיך השתיים מקרא, או עדיף שיעשה סעודה מלאה לגמרי. ואז, בקיצור, ברגע שהוא אכל מזונות בבוקר, אז הוא יכול להמשיך את השתיים מקרא ואחד תרגום, ומה שיקרה, שאת הסעודה אחר כך הוא יעשה אחרי חצות. ולמה? אף הפי שלכתחילה צריך לעשות את הסעודה לפני חצות, לחשוש לדעת הרמב״ם שאומר שסעודה שנייה זה רק לפני חצות ולא אחרי חצות. אבל מכיוון שהוא כבר אכל קידוש עם מזונות, ולדעת חלק מהפוסקים הוא כבר קיים בזה סעודת שבת, אז יש פה כמו ספק ספקה כזה. ספק אם יוצאים מדו חובת סעודת שבת במזונות, כמו שמביא הכף החיים כמה פוסקים כאלה בסוף סימן רש פי ד'. ואם אתם צומר שלא, כמו שנוקטים לעיקר הדין, שצריך דווקא לחם, ולא פתמה וגסנין, אבל אולי ההלכה, כדעת הגאונים שרוקים על הרמב״ם, אומרים שאפשר לעשות סעודה שנייה אחרי חצות. באמת רואים כמה משלב הורה ברש פי חד בהתחלה שככה הוא פסק. אז זה, אם הוא אכל קידוש עם מזונות, אין לנו פה בעיה שהוא מתחיל סעודה לפני מלכה, כי זה לא סעודה גדולה, כפי שדיברנו. כל הבעיה היא שצריך להתחילה לאכול את הסעודה לפני חצות. אז פה הסתדרנו בגלל שהוא אכל את המזונות. אבל אם באמת אולי הוא אוכל סעודה לפני חצות, אולי הוא אכל את המזונות לפני כן, אז פה באמת כן היה רצוי וכדאי שהוא יוכל יתחיל את הסעודה קצת, כדי שחשבנו שתחיל סעודה לפני חצות. בירך על נס קפה בבניין אחד ויצא למבנה סמוך תחת כיפת השמיים, וכל המתחם מוקף גדר תחת רשות אחת. אין, זה לא נקרא שינוי מקום. ברגע שאדם נמצא במתחם מוקף גדר שכולו תחת רשות אחת, זה יכול להיות בית חולים, יכול להיות ישיבה, יכול להיות בסיס צבאי, וכן על זה הדרך, הכל נחשב כמו חדר לחדר. חדר לחדר, מבואר בקופה אין חצי יבד בביר הולכה, שלכתחיל להצליח לכוון, אבל אם לא כיוון, זה לא מהווה שינוי מקום. כל הכיפת השמיים שזה מהווה שינוי מקום, זה רק אם זה רשות שונה. אבל אם הכל תחת בעלות אחת, שליטה אחת, רשות אחת, הכל נחשב מקום אחד, כמו חדר לחדר, וזה לא מהווה שינוי מקום. במסגרת מבצע התרמה לנזקקים, שמעתי אחד מארגני התרמה שאומר שהנותן צדקה ירוויח יותר ממה שנתן, ומותר בזה לעשות את הקדוש ברוך הוא. שאלתי, האם הדבר נכון? ראיתי בשולחן אחורי דעה, סוף סימן רשמי מזל, שהרמה מביא שתי דעות בעניין זה, אם ללכה ניתן לסמוך על הדעה הראשונה, ולנסות, מעיקר הדין מותר, אבל לא, לא, לא הייתי מציע, לא מומלץ, ולמה? כי אנחנו קטני אמנה. אנחנו, אין לנו סבלנות, בן אדם נותן צדקה, הוא רוצה אחרי שבוע שקדוש ברוך הוא יחזיר לו. מי אמר שזה טוב לך אחרי שבוע? אולי הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור לך את זה לעוד 20 שנה שאתה מחתן ילדים. הקדוש ברוך הוא יחליט מתי טוב לך את הכסף, ומתי אתה צריך את הכסף, לא אתה תחליט מתי אתה צריך את הכסף. אז לכן כדאי להיות בצורה, תמים תהיה מה שם אלוקיך, לתת את הכסף, לסמוך על מה שאמרו רבותינו עשר בשביל שתתאשר, ולראות את הברכה. אבל באדם לא יסתכל על השעון כל הזמן מתי מגיע הברכה, ולא יסתכל ביומן. אלא, ייתן לקדוש ברוך הוא את, את האפשרות הנכונה לתת לו את הכסף בזמן הנכון, אבל חד משמעית, כל מי שנותן מעשר, בפרט מי שנותן חומש, מובטח לו שלא יחסר לו כלום כל חייו, לתת את זה בצורה מדויקת, כפי שדיברנו כמה וכמה פעמים, כמה וכמה פעמים בעבר, ממש מדויק. אם קיבלת 3,333 שקל, אז נושא 333.3. אתה רושם, אתה נותן את זה, יש לך גם את ההוצאות וגם את ההכנסות, וכך אתה עושה מאזן אחד מול השני, פעם בשבועיים, פעם בשלוש, פעם בחודש. יש לך פנקס, אתה רושם את כל מה שקיבלת, אתה רושם גם את כל מה שנתת, אתה נותן פה 200 שקל, פה 100 שקל, פה 50 שקל. ואז בסוף החודש אתה רואה אם אתה נמצא ביתרה בפלוס או במינוס מול המעשרות. וככה צריך להיות. אתה רוצה לתת יותר מזה, תן יותר מזה, אבל שיהיה חישוב מדויק למה שיש לך בתוך הפרקס, וזה דבר חשוב מאוד. מעשר, לתת לעניים, לתת לנזקקים. את החומש, מי שרוצה לתת חומש, שראוי מאוד לתת חומש, אז אפשר לשים את זה בגמח, גמח הלוואות. ובזרד השם, כשאתה מחתן לילדים, אתה יכול לקחת את זה ולהשתמש בזה, כי זה חומש, חומש זה בסדר גמור. הרעיון הוא שהחפץ חיים כותב אהבת חסד בפרק יוטט, שלכתחילה צריך לתת את הכסף, ולא לשים אותו בגמח הלוואות. אז לכן, את הכסף של המעשר אתה נותן, את החומש אתה שם בגמח הלוואות, ובזרד השם, כשאתה מחתן לילדים, אתה לוקח ואתה משתמש את זה לחתונה של הילדים, ואז הרווחת גם אפשרות לחתן את הילדים בצורה מכובדת, וגם הרווחת חומש, וגם הרווחת שנתת את המעשר בצורה הכי טובה, וזה הכי טוב בעולם. בעניין הסל הריון שנותנים הקופות חולים על סך 8,000 שח לכל הריונות, האם מותר להשתמש בזה באופן שקונים את אחד המוצרים מופיעים ברשימה ואחר כך להחזיר אותו ולקנות דברים אחרים עבור התינוק? צריך לשאול את מנהל הסניף מה שהוא יגיד תעשו. אדם שהגיע לבית הכנסת כשהציבור נמצא בעיצומה של תפילת מנחה לפני השקיעה, יום שישי מדובר, ערב שבת, והוא מתלבט האם כדאי לו להתחיל להתפלל מיד, או לחכות לאחר שהקהל יסיים, ולאחר השקיעה להתחיל להתפלל ולומר בכל רם את שלושת הברכות הראשון כדי שהקהל ענה נמרת הקדושה שלו. תשובה, יתפלל עם הציבור, והוא ירוויח שני דברים. א', שהוא מתפלל לפני השקיעה, כי אחרי השקיעה זה רק דיעבד, זה לא לכתחילה, כמובן בסימן השלמת ג', וב', הוא ירוויח את הקבלת שבת, כי אם הוא יחכה לציבור, אז איך הוא יקבל שבת? זה מחלוקת, הרי אם אדם קבל שבת, אם הוא יכול להתפלל מנחה, אז הוא נכנס לספק. אז לכן עדיף בכזה מצב להתפלל מנחה עם הציבור, ואת הקדושה, או שהוא ישמע משליח ציבור, או שהוא כבר פספס, אז אין מה לעשות, אבל לפחות הוא ירוויח, גם קבלת שבת לפני השקיעה, וגם מנחה לפני השקיעה. רציתי לשאול אם אני מדבר בטלפון, ומי שאני מדברת איתה מברכת, האם מותר לי לענות לאמן? משום שהברכה מגיעה לעירה גר מאוחר. זה לא נכון, בטלפון זה מגיע מיד. מקווה שזה מגיע מיד, מותר, זה לא חובה. לפי מה שבר בסימן נוני סעיף כף, אם אדם שומע ברכה ממישהו אחר שהוא לא נמצא באותה רשות שלו, מותר לענות אמן, אבל אין חובה לענות אמן. כך דעת רוב הפסקים בהבנת השולחן ערוך. אז לכן, כששומעים דרך טלפון, מותר לענות אמן, אבל אין חובה לענות אמן. ולמה מותר? מכיוון שזה בא באותו רגע. יש פסקים באמת אומרים שאסור. שאומרים, מכיוון שזה בכלל רשויות אחרות, יש אומרים בגלל הפחזבל שנמצאים בדרך, ויש אומרים בגלל שזה בכלל רשויות אחרות לגמרי, אז אי אפשר להתחבר לברכה. סברת האור לציון זה סברה ראשונה, רב שלמה זלמן אוירבך סברה שנייה. אז מי שרוצה לא לענות, אז בוודאי בוודאי יכול שלא לענות. אבל מעיקר הדין, זה לא חובה ורשות ומותר לענות. עד כאן שאלות באמצעות הפקסים והאתר להיום, 039-039-039, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן, שלא נתכם מאזינים, ואולי אפשר כבר לפנות למאזין הראשון השעה השנייה. שלום וערב טוב למאזין הראשון, השעה השנייה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול דרם על מנהג שאני רואה שהעולם נוהג, וכשלמדתי את זה בשולחן ערוך ולא הסתדר, אני רציתי לוודא את זה עם הרב. מצוי מאוד שיש הבדלה עם הרבה אנשים, כמו בשבתות, מוצאי שבתות חתן, או בתי מלון, או גם בישיבות, שמברכים על הנר, אז מעבירים אותו, מימין, מתחילים להעביר אותו לכולם שעשויים מיד. כשאני למדתי את זה לשולחן ערוך, ורשת הלכת יפדלת, זה היה נראה שבשעת הברך, כולם צריכים להיות קרוב לנר. האם הדבר הזה הוא קדין, או שצריך לשפר אותו?
שאתה למדת, באיזה סימן למדת?
ברשת הזה חצי דלת שכתוב שבשעת הברכה צריך להיות קרוב לנר בכדי שיהותו לאורו.
כן.
העולם מברך ואחר כך מעביר את הנר ועושים ככה עם הציבורניים, אתה מכריע ברכה.
כן. אז לכתחילה באמת, יש מחלוקת בפוסקים בדבר הזה. האם צריך קודם כל ליהנות ואחר כך לברך, או לברך ואחר כך ליהנות? יש בזה מחלוקת הפוסקים. לכתחילה באמת, צריך קודם כל להסתכל בנר, ואחר כך לברך. כדין כל הברכות שמברכים על המעבר לעשייתן. ולכן, בכזה מצב, עדיף לכוון לא לצאת בברכת הנר, אלו שנמצאים רחוק, ואחרי ההבדלה, שסיימו וכבר טעמו מהיין, אז להצמיד את הידיים לנר ולברך. זה בתור עדיפות, כיוון שכך דעת רוב הפוסקים. אבל, מכיוון שיש פוסקים שסוברים שאפשר גם לברך לפני שמסתכלים בנר, אז לכן אי אפשר להגיד לאותם אלו שמעבירים אליהם את הנר, שהם עושים שלא כדין, מכיוון שהם סוברים, כדעת הפוסקים, שאפשר קודם כל לברך על הנר, ואחר כך להסתכל בנר. אז לכן אי אפשר להגיד להם שהם עושים שלא כדין.
אבל אין משמעות שם מהשולחן ערוך הרב.
קצת משמעות, כן, קצת משמעות. קצת משמעות יש.
לא, אני לא יודע לצד מה שהרב דני צריך לעשות לפני או אחרי. השאלה שלי, גם לפוסקים שאומרים שמברכים ואחר כך רואים, האם בזמן הברכה צריכים להיות במצב שאנחנו קרובים לנר, ככה המשמעות הפשוטה שם, שבזמן הברכה אני צריך להיות במצב שאני קרוב לנר?
לא, לא מחייב.
אין חיוב.
לא מחייב.
השאלה היא,
חלק הזה לא מחייב.
אלה שככה עושים, לגבי נשים, זה מה שהספקתי, האם גם נשים יש להם את הפתרון שהרב אמר, שיברכו אחר כך, כשיש איזה ביאור הלכה שאומר, שמספק לגבי נשים ברכת הנר, אם הן יכולות לברך או לא יכולות לברך.
כן. אז באמת הביאור הלכה מסתפק בשאלה הזאת, בסימן רשת דגבב, שאומר שיכול להיות שאישה לא יכולה לברך על הנר, כי זה רק בתוך הסדר של ההבדלה, אבל למעשה, בנות ספרד ודאי שנוהגים כן לברך, וגם בנות אשכנז, אם אין אפשרות אחרת, האגרות משה אומר שכן אפשר לברך. זאת אומרת, שהביאור הלכה רק העיר שלך התחילה לא לעשות ככה.
שעה כוח הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום המאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רב, רציתי לשאול אדם שבאמצע תפילה, 18, חז שהוא לא חיוון מספיק בברכה האחרונה שהוא בירך, תשמע קולנו ו... ברך עלינו, וניתן לפני ברוך אתה השם. האם מותר לו לחזור לחזרה לחיית ברך עלינו, ומה יהיה הדין גם במגן אבות?
לא, לא הבנתי, איפה הוא לא כיוון? לא הבנתי מה שאתה אומר.
לא כיוון מספיק לברך עלינו, הריץ את זה בצורה מהירה מדי, והוא נמצא לפני ברוך אתה השם מברך השנים.
כן.
רוצה לחזור לברך עלינו עוד הפעם.
הוא עוד לא סיים את הברכה שהוא לא כיוון בה.
כן.
כן. אדם שנמצא בברכה מסוימת בתפילת עמידה ועוד לא סיים את אותה ברכה שהוא כיוון בה, יכול לחזור לתחילת הברכה. זה לא נקרא הפסק.
למרות שיש שם השם שמה.
למרות שיש שם השם, כיוון שזה לא שם השם בחתימת ברכה, יכול לחזור. קל וחומר בברכת אבות, שלא רק שהוא יכול, אלא הוא צריך. אדם שעומד לפני סיום של ברכת אבות. עוד למה ברוך אתה השם, ברוך. ופתאום הוא שם לב שהוא בכלל ריחף, הוא לא כיוון. אז זה כתוב מפורש בסימן קוף ב' שהוא צריך בסימן קוף א', שהוא צריך לחזור לתחילת הברכה.
לאיפה? לאלוקי אלוקי אבותינו?
אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מי שמה? כך מביא את ברכה שם בקוף א', סעיף א'.
ואם הוא רוצה לחזור על מודים, שזה גם הוכחה חשובה, אז איפה לא מודים?
זה לא לעיכובה. הברכה של עיכובה, מה שהשולחן ערוך כותב, זה רק ברכת אבות. אז בזה אנחנו אומרים שהוא חייב. יתר הברכות הוא רשאי.
רשאי. אז איפה יחזור עם מודים?
הפור שיחזור במודים.
לא, לאיפה יחזור? יחזור למודים אנחנו לך?
מודים אנחנו לך, כן.
כן, עם השם השם.
כן, כי אין שם ברוך אתה, זה לא כמו ברכה ראשונה שיש ברוך אתה.
בסדר גמור, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
תראי, שואל, יש משחק לילדים, לוח מגנט, שלוקחים עד כזה והוא מעלה... מגנטים וכותבים איזה מילים. מותר בשבת להשתמש
עם זה? דיברנו על זה בעבר שאי אפשר להגיד שזה אסור, כי סוף זה צורת שימוש, אבל מכיוון שזה לא צורת שימוש, שזה כל פעם חוזר למקומו הרגיל, כי לפעמים זה חוזר למקום אחר, אז זה תלוי בתירוצים, בהבנת סימן שאין במסיב חט, ולכן רצוי ונכון יותר שלא להשתמש בזה בשבת, מחשש כותב ומוחק. אבל מי שמשתמש, אין לגעור בו, ומי שמקל לי יש לו מה שיסמוך, רק לכתחילה אנחנו אומרים שעדיף לא להשתמש בחשש של כותב המוחק.
אוקיי, את זה תראו את מה מתכוון של המחלוקת הרמה והתזה לגבי ספר?
לא התכוונתי לזה, התכוונתי לסימן שינמם סעיף ח' לגבי מוכין, שאם זה יצא מהכרית אפשר להחזיר אותם, אז מה זה שונה משעון, שאם הוא שעון שממלאים אותו, שאם הוא נגמר, אז אסור למלות אותו מחדש, מה שכתוב בשינה מתחילת סעיף קטן תדוו. הרי פה זה היה ופה זה היה, פה אני מחזיר, פה אני מחזיר. אז יש את תורצים רב שלום הזה המנוי הרווח, ולפי שאת תורצים האלה, אז יש פה צד להחמיר בציור שלך.
אבל לא מדין כותב.
השורש המלאכה זה כותב ומוחק. אבל למה זה נקרא כותב ומוחק? כי הרי סוף סוף זה צורת שימוש. ובצורת שימוש ראינו פורש במשנה ברורה שהוא מקל בסימן שין מ' סעיף קטן י' ז'. הוא כותב נכון להחמיר אם יש לו משהו אחר, אבל הוא לא אוסר את זה. אז פה אני בא ואומר שפה זה יכול להיות שזה לא נקרא צורת שימוש, כי זה לא חוזר כל פעם למצב הקודם שלו.
תודה רבה,
יש לך הכל. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. התוכנית בחסות הדרן, הפתרונות האיכותיים והטובים ביותר לטכנולוגיה שמורה, בהשגחת בית דין צדק בני ברק, המכשירים השמורים בעולם, פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230. בחסות, הצטרפו למשפחת ריבר וטענו ממים חמים וקרים, צלולים ונקיים, בשבת, בחג ובימי חול, כוכבית 6601.
מי בר מים ריבר, כוכבית 6601, ריבר.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097. סוף שנה במחסני חשמל. סוף שנה במחסני חשמל.
מחסלים את שנת 2018 במחירי סוף. עכשיו בפעמיד סטור, עשרות מוצרים במחירי חיסון חסרי תקדים. ובנוסף, חברי מועדון מרוויחים פעמיים. כל החנות ללא מע"מ. כפל מבצעים וכפל הנחות. רק עד יום חמישי, בכל סניפי פעמיד סטור. הבשר הטוב בארץ, מעכשיו עם ההכשר הטוב בארץ. Well done. מהיום, בהשגחת בדץ העדה החרדית.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמה. מרן שר התורן רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
סוף שנה במחסני חשמל. סוף שנה במחסני חשמל.
סליחה, יש לכם אולי נגן MP3 של העונה החמישית של חבורת הריאג? ואתה יודע אולי איפה משיגים את המשחק המרוץ לבודקה של חבורת הריאג?
מה? ילדים, מה נראה לכם? זה נקודת הריאג פה?
את כל מוצרי חבורת הריאג ניתן להשיג בנקודות הריאג בכל רחבי הארץ. לרשימת נקודות תרייג בעירכם חייגו 0722-79-6666, שלוחה 2.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
מרן, מקיימים את צוואתך, לוקחים עוד היום מטר בישיבת חזון עובדיה, מוסרים שמות לתפילה ורואים בעזרת השם ישועות גדולות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575. עולם התורה וההלכה עוצר נשימה.
העונה החדשה של חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי יוצאת לדרך. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה על תואר חתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ט. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא אחת בירושלים, בהשתתפות הקהל והמאזינים בבית. וביום ראשון הקרוב פרק הפתיחה החגיגי החל משעה 9. בחסות, הצטרפו למשפחת ריבר וטענו ממים חמים וקרים, צלולים ונקיים, בשבת, בחג ובימי חול. כוכבית 6601.
מי במים ריבר, כוכבית 6601, ריבר.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, במקרה שיש לאדם חיוב לקדיש, והוא בא להתפלל ערבית בשטיבלח, ורואה שיש מניין שעומד להסתיים, אז הוא בעצם מחכה למניין הבא. ואז המניין שעכשיו מתפלל הגיע לקדיש יתום. אז האם יאמר את הקדיש של המניין הזה, או שלא יאמר מכיוון שהוא בכל זאת יאמר כבר קדיש במניין הבא?
הוא חייב, הוא בתוך אבלות?
כן, כן. שיגיד.
שיגיד, למה לא? כל קדיש מועיל.
לא חושב לריבוי קדישים?
זה לא ריבוי קדישים. ריבוי קדישים שאדם סתם, כל פרק תהילים אומרים קדיש. זה נקרא ריבוי קדישים. אבל פה כבר בלאו הכי אומרים קדיש. יש פה תפילה ויש פה סדר. אומרים קדיש, יגיד.
אז עוד אם עכשיו אני עכשיו יושב ולומד את כנפת מסוים, ואיתם מתבאים ועושים שם עניינים, אז אני אגיד את הקדיש שאומרים?
אתה לא חייב, אבל אתה רשאי בהחלט. להפסיק באמצע הלימוד לא הייתי ממליץ. אבל אם אתה כבר נמצא שם ואומרים קדיש, תגיד, ודאי, למה לא?
הבנתי. אוקיי, תודה רבה רב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום עליכם הרב.
שלום וברכה.
ברוך השם, אני כבר כמה שבועות מנסה לתפוס על השאלה הזאת, כבר ממש שימת שלוש, שימת חודש כבר. עם השאלה הזאת לתפוס את בודרם. אני שמח שהשם זיכה אותי, קודם כל לשריכם, ממש מתרגשים לקראת החידון הלכה למעשה.
ברוך השם, ברוך השם.
תמשיך להגדיל תורה עולה אדירה.
תודה.
שאלתי, הרב, זה לא דיני ברכות, עוזב, דיני צער בעלי חיים, זה קורה לי הרבה, ואני רוצה פשוט לשאול, כי זה ממש, ראיתי את זה, ולא יודעת איך לנהוג. הקדוש ברוך הוא דואג לכל בריאה. עכשיו, אני לפעמים רואה, נגיד חתולה, עורבת ליונה, או לתרנגולת. עכשיו, אני יכול להציג את התרנגולת. אבל היה לי כזה ספק, רגע, אני פה גוזל את החתולה, או שאני בעצם, יש פה עניין של חסד. אם אני אעשה את זה, אז אני עובר על כאילו גזל, כאילו זה האוכל שלה. ואם אני לא יודעת, אולי זה יכול לתקן לזה, אולי קשי מצווה. ואני כל פעם עם הדילמה הזאת, אני לא יודע מה לעשות, כי זה יכול, זה מצווה, זה יכול גם. אבל מבין את השאלה?
כן, כן, השאלה מאוד ברורה.
והרבה שאלתי ולא ידעו לענות. אמרו לי שאלה טובה ולא יודעים לענות.
תראה, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בצורה מסוימת. בואו ניקח את החיות, שחיים ביערות, כן? איך הם מתקיימים? אחת, חיה טורפת את חברתה. ככה צורה שמתקיימים. זאת אומרת, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, בכזאת צורה. ואין לנו עניין לשנות מדרכי הבריאה. אם ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, בזה הצורה, זה בסדר גמור. אין לנו, אתה לא צריך לדאוג שזה לא יקרה. אתה שואל אותי, האם אתה רשאי לדאוג? אני מסביר. האם אתה רשאי? קודם כל אני אומר, אתה לא חייב. אתה לא חייב לדאוג שהחתולה לא תטרוף את היונה. אתה לא חייב לדאוג לזה. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא והתחיל את עולמו. זה שאתה לא חייב, זה לא אומר שאתה לא רשאי. אתה כן רשאי, כי החתולה בסופו של דבר לא נמצאת במקום מנותק, היא תמצא את האוכל שלה, בפרט בפחי זבל וכו'. אז חייב, אתה לא חייב, רשאי, והייתי אומר אפילו ראוי, כן. למה? כי מדובר בסופו של דבר שהחתולה תמצא את האוכל שלה במקומות אחרים.
אז זה מה שעשיתי לדעת. אז זה לא עבירה.
זה לא עבירה שאתה לא מונע את החתולה מלטרוף את העונה, אבל מצד שני, מותר לך למנוע אותה, כי אנחנו יודעים בוודאות שהחתולה תמצא את מזונה במקום אחר.
אז זה ממש מצווה גם. יש פה עניין של מצווה, לא רק של רשות.
אני לא אמרתי מצווה, אמרתי אתה רשאי וראוי. רשאי וראוי, זאת אומרת ש... ורחמיו על כל מעשיו כתיב.
אוקיי, הרב, אפשר עוד שאלה של כן ולא?
מה אני אעשה ש...
שאלה של כן ולא, ממש.
נו?
ממש. הרב, יש כמה כהנים בבית כנסת ולוי אחד, ואני בחור, אני רשאי לעזור ללוי לנטול ידיים, או שזה רק ללוי?
הלוי צריך לנטול ידיים לכהנים בלבד. לא בחור ולא אנשים אחרים, רק הלוי.
אוקיי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום, שלום למאזין הבא.
כבוד הרב, שומע אותי?
כן, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה, שומעים.
כבוד הרב, שומע אותי. כן, יש לי שאלה מאוד חשובה לגבי, תודה רבה קודם על השין ברע עליך, ולך תודה רבה על כל מה שאתה עושה. עכשיו, יש לי שאלה לגבי לכלוך של צועה, של כלב או תינוק או בן אדם, לגבי אם יש חשש או ספק, אם נגיד אדם הלך ברחוב, והוא, אתה יודע, לפעמים יש כלבים שם בין הטיפות, או הוא צריך לדלק שם, או יכול להיות שהוא דרך, יכול להיות שלא, או שהוא ניסה לנקות תינוק, יכול להיות שיפריץ עליו קצת צועה, או שהוא עשה בשירותים, ופתאום קצת מים, לא יודע, כשהוא יוריד את המים, פתאום יפריץ, כל הדברים האלה. שאלה ראשונה, כמה צריך לחשוש? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, גם אם חששת, זאת אומרת, אם נניח שההלכה פסקה שמותר,
כן.
ולמעשה באמת זה התלכלכת בצורה, ההלכה פסקה לכולה נגיד שמותר, אבל באמת זה התלכלך מצורה או משהו כזה, אז האם התפילה עלתה לו בסיכומו של דבר? בין אם נודע לו, בין אם לא נודע לו, האם התפילה עלתה לו, אותה מצווה עלתה לו? זה השאלה.
כן. אז לגבי השאלה הראשונה, לא צריך לחשוש לדברים האלה בכלל. אם אדם לא יודע ש...
זהו, מה הסיבה כאילו שלא צריך?
לא צריך לחשוש, כיוון שאנחנו נוקטים שבן אדם בחזקת נקיות, ולא חוששים שהשתנה משהו כל זמן שלא רואים שהשתנה משהו. כל מה שצריך לחשוש...
מתי כן צריך? זה בדיוק הגדר שאני רוצה. מתי כן? מתי שאתה רואה בעיניים? מתי?
מתי שאתה מרגיש או רואה או מריח. לא הרגשת, לא ראית, לא הרחת, לא צריך לחשוש. זה נרבים. עכשיו, לגבי השאלה השנייה,
לא צריך לחשוש.
לא ראית, לא הרגשת, לא הרחת, לא צריך לחשוש.
השאלה אם המצווה עלתה לפני פה בעולם.
רגע, זה שאלה שנייה. זה שאלה שנייה. זה לא זה השאלה. היה לך שתי שאלות. אני מזכיר לך שהיה לך שתי שאלות.
כן, 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 נכון, נכון, נכון.
יופי. אז השאלה הראשונה פתרנו אותה בסייעתא דשמיא. השאלה השנייה, יש לזה מפורש בשולחן ערוך בסימן ע"ו סעיף ח, שאם זה היה מקום שהיה ראוי להסתפק בו, אז הוא כן צריך לחזור ולקרוא, לא עלתה לו התפילה. אבל אם לא היה ראוי להסתפק, זאת אומרת, לא חייבו אותי לבדוק, וקראתי ומצאתי דבר תינוף וכדומה, לא חוזר וקורא, לא קריאת שמע ולא תפילה. אז ממילא, השאלה השנייה כרוכה בשאלה הראשונה. מכיוון שאמרנו שבאופן נורמלי, בן אדם לא צריך לחשוש שדבוק בו תינוף, לא ראית, לא הרחת, לא הרגשת, הכל בסדר, אז אם בסוף קרה, שכן מצאת, אתה לא חוזר. למה? כיוון שמלכתחילה לא חייבו אותך לבדוק את עצמך בצורה הזאת.
אז זה כאילו עלה לו המצווה.
לא כאילו, עלה באמת, בלי כאילו.
עלה באמת, אפילו שבתכלס באמת הייתה עליו צועה, עלתה לו באמת.
זה מה שבא בסימן הידע סיפה.
באמת זה לא היה צריך לחשוש.
בדיוק, זה מה שבא בסימן הידע
סיפה. עוד תוספת קטנה מאוד שקשורה לזה ממש, ממש קשורה לזה, שאם אדם, אמר לי תלמיד חכם, שאם אדם עשה שתן, וקצת נהיה לו על הנעליים כמה טיפות, חייבים לנגב, אז יש הרבה זקנים, הרבה זה הם לא מנגבים, כאילו בעיקרון אף אחד לא עושה, זה לא ראית אף אחד שמנגב את הנעליים שלו כל פעם. בעיקרון צריך לנגב, ולפעמים יש קצת טיפות.
בעיקרון מכר הדין כן, אבל לא צריך לחשוש שזה קורה. זה גם מבואר בסימן הנזיים.
האדם...
לא צריך לחשוש שזה לא קורה, צריך באופן נורמלי, אדם מתפנה בשירותים, לא על הנעליים שלו, לא צריך לחשוש לזה.
לא, טיפות קטנות, לא מדבר על משהו... אדם לא שם לב, אני בטוח שהמון אנשים יש להם, הם אפילו לא שמים לב, פשוט, כי אף אחד לא מסתכל. אתה אומר שאדם,
אני בטוח שלא.
בפרט זקנים זה בכלל.
אני בטוח שלא. אני בטוח שלא, אבל אין לכם אם יש, צריך לנקות את זה.
זקנים בכלל, הם לא יכולים לשלוט על זה, מה?
אם יש, צריך לנקות.
למה שלא צריך?
אני אומר, אם יש, צריך לנקות, אבל אם זה משהו שהוא לא בכלל לא ניכר, לא רואים אותו בכלל, אז זה כלום לא.
לא, השאלה אם צריך לבדוק.
אם הבן אדם, באופן נורמלי לא צריך לבדוק. אלא אם כן, הוא יודע שיש לו את הבעיה הזאת, אז צריך לבדוק. אבל באופן נורמלי לא צריך לבדוק.
הבנתי, אוקיי.
זה
הכל. תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי הפתיח של איך מודדים שיעור כזית בנפח.
כן.
לגבי הנושא, האם מצרפים חרירי אוויר, האם יש בזה הבדל בין בני ספרד לבני אשכנז, מכיוון שבדברי הרב הבנתי שצריך למעוך בשביל...
אני הדגשתי בפתיח שיש מחלוקת אם צריך למעוך או לא צריך למעוך. אז אמרתי שאנחנו החמרנו ומאחנו. אבל אם אתה באמת רוצה ללחות לגוף העניין, אז כן. דעת המשנה ברורה בסימן תף פיווה וסיף קטן ג' וכך גם דעת החזון איש, שאם זה כן. אווירים, גם רב שלום זמן אוירבך ככה הוא מסביר, שאם זה אווירים גדולים שנראים לעין, צריך למעוך אותם. אם זה אווירים קטנים שלא נראים לעין, כמו בעוגת טורט למשל, לא צריך למעוך אותם. במבה זה אווירים גדולים, צריך למעוך. עוגת טורט, אווירים קטנים, לא רואים את האווירים, או סופגניה, לא צריך למעוך. זה דעת המשנה ברורה. וככה מבאר בשלום הזמן אוירבך את הסתירה בין תף פיווה וסיף קטן ג' לרשי וציף קטן א', שברשי וציף קטן א' הוא פוסק שהאווירים לא מצטרפים. הוא אומר, זה אווירים קטנים, זה אווירים גדולים. דעת רב חיים נאה, קצת השולחן, וגם אור לציון, שכן צריך למעוך גם את האווירים הקטנים. זאת אומרת, עוגה תורת צריך למעוך אותה. עכשיו, זה לא קשור לספרדים ואשכנזים. זה מחלוקת הפוסקים. אין קשר פה ספרדים ואשכנזים. זה מחלוקת הפוסקים. אז באמת שמעיקר הדין אפשר לנקוט גם בלי מיוח אווירים. אבל מכיוון שמדובר בכמויות של אוכל מאוד קטנות, אז לכן אמרנו שלכתחילה כן למעוך את האווירים, כדי לצאת לחובת כולם.
אבל אם למעשה אדם אכל כאילו שיעור של כזית, שזה רק אם זה כולל את האווירים הקטנים, אז הוא יכול לברך בכך.
הוא יכול לברך, כי אנחנו גם מצרפים פה ידעת הרמב״ם, שכזית זה שליש ביצה. אז ודאי שיש לו כזית. ומצרפים את רב חיים וולוז'ין, שהוא אומר שכזית זה לפי הכזית של כל דור ודור. אז פה כמה צירופים.
ובדעת הכף החיים, ראיתי שמבין שבדעת הכף החיים והחידה מחזיק ברכה, כן, כאילו משמע מהם גם כן שצריך למעך לגמרי. לא, כאילו בכלל לא מצרפים, גם את האווירים הקטנים.
הכף החיים די סתה בדבריו, מהסתימות ככה נראה, אבל זה לא מפורש בכף החיים. הוא לא נכנס לנקודה הזאת, אווירים קטנים, אווירים גדולים. הוא הביא רק את הזרע האמת, העתיק אותו. כמו שהמשלב בורא העתיק אותו. קצת משמעות, לא לידיעה.
תודה גמור, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, תודה רבה לתוכנית. רציתי לשאול בבקשה, אם יש מקור לעניין הזה, שבין הקדישך לנערוצך אנחנו עושים לימין ולשמאל, ולמה דווקא ימין ושמאל, ולא כמו עושה שלום, שעושים שמאל וימין.
בדקנו את זה פעם, אין מקור בראשונים או באחרונים לזה, אבל ראינו באחד הספרים, כמדומני בצל החוכמה, שהוא כותב שיש לזה מקור, כמו הוא מקבלין דן מדן ואמרין. זאת אומרת, בגלל שאנחנו מקדשים את הקדוש ברוך הוא, אז זה כמו אצל המלאכים שכתוב אצל מקבלין דן מדן, ולכן צריך לעשות ימין קודם, כי ימין זה יותר חשוב. ועושה שלום, עושים שמאל, כי השכינה מולנו. אז השמאל שלנו זה ימין של השכינה. אבל פה, שזה לא מדין השכינה מולנו, זה רק מצד כאילו, מקבלים דן מדן ואמרים.
כמו המלאכים כאילו, המלאכים שהם...
כן.
עושים רשות זה לזה.
כן. ככה מביאים שם. ככה, כמדומה נשות בצל החוכמה ראינו פעם.
כן. יפה, טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. הוא חי תמיד איתי. התוכנית בחסות הדרן, הפתרונות האיכותיים והטובים ביותר לטכנולוגיה שמורה, בהשגחת בית דין צדק בני ברק, המכשירים השמורים בעולם, פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230. בחסות, הצטרפו למשפחת ריבר וטענו ממים חמים וקרים, צלולים ונקיים, בשבת, בחג ובימי חול, כוכבית 6601.
ריבר, ריבר, כוכבית 6601, ריבר.
סוף שנה במחסני חשמל. סוף שנה במחסני חשמל.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
מרן, מקיימים את צוואתך, לוקחים עוד היום מטר בישיבת חזון עובדיה, מוסרים שמות לתפילה ורואים בעזרת השם ישועות גדולות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
שלא תגיד, לא שמעתי. בחודש ינואר ייכנס לתוקפו החוק החדש, הקובע אסור לשלם במזומן לעסקים סכום העולה על 11,000 שקלים ולאנשים פרטיים סכום העולה על 50,000 שקלים, ואסור גם לשלם בהמחאה פתוחה בלי ציון שם המותר. תשלום במזומן בסכום העולה על המותר זו עבירה על החוק. פרטים באתר רשות המיסים.
סובל מזה, אה? לראשונה בישראל, ג'ל רחצה אקטיבי של קרם אמן המונע ריחות זהה למשך 12 שעות. ג'ל הרחצה אקטיב בלוק של קרם אמן, היחיד שמגן מריחות זהה בכל הגוף כל היום. קרם אמן, looking good.
סוף שנה במחסני חשמל. סוף שנה במחסני חשמל.
החלה הספירה לאחור לפיצוץ. 10, 9, 8.
אם גם אתם סובלים מהתקפי מיגרנה מספר פעמים בחודש, לפני שהמיגרנה תוקפת אתכם שוב, פנו לנוירולוג. מוגש כשירות לציבור מטעם חברת נוברטיס. למידע נוסף, כוכבית 9183.
חברים, חברים, אבל דבר אחד אין מצב שניתן לכם. לשלם ביוקר. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם בישראל, שחוסך לכם עד אלפי שקלים בשנה. עדיין לא חברים שלנו? זה עולה לכם ביוקר. חייגו כוכבית 507, הצטרפו ללאומית ותתחילו לחסוך. כפוף לתנאי השב"ן.
בחסות,
הצטרפו למשפחת ריבר וטענו ממים חמים וקרים, צלולים ונקיים, בשבת, בחג ובימי חול. כוכבית 6601.
ריבר, ריבר, כוכבית 6601, ריבר.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
כן, קודם כל רצינו להודות על התוכנית, ואנחנו באמת נוסעים בדרך כל קבוע בליל שישי, אנחנו מאוד מאוד שומעים את הדברים, ודנים על זה אפילו בדרך קבוצה של אבריחים. רציתי רק לשאול שאלה, רק שאלה קטנה, מכל יום שאלו את הרב לגבי דבש, רצינו לשאול גם כן לגבי סוכרזית, איך אפשר להשתמש בשבת?
סוכרזית, כל סוגה, כל סוגה סוכרזית הם לא מבושלים. זאת אומרת, יותר נכון, יש בהם רכיבים לא מבושלים, בין הסוכרזית אבקה, בין תבליות, בין מים. יש רק סוג אחד בלבד שעבר תהליך בישול מלא, וכתוב עליו, עבר תהליך בישול מלא, אבל כל הסוגים האחרים לא עבר תהליך בישול מלא, ולכן צריך לנהוג...
כל ההכשרים, הרב מדבר.
כל ההכשרים, ולכן צריך לנהוג כמו... שדיברנו לגבי הדבש, להערות על זה מכלי שני. המחם זה כלי ראשון, ממלאים מים בכוס ריקה מהמחם, אז זה כוס היא כלי שני, ומהכוס הזאת היא שופכים על הסוכרזית. ואז העירים מכלי שני דלו ככלי שלישי, כלי שלישי למבשל, זה מה שציטטנו בשם המשבצות.
אפילו קלי הבישול, אין איזה בעיה של קלי הבישול?
אפילו קלי הבישול לא מתבשלים בכלי שלישי. יש דבר שמתבשל בכלי שלישי, זה מליח האישה וכולי סייספנין, אבל זה לא הגדר. הגדר של מה שהמשנה ברורה מביא בסעיף קטן מבית בשם הרב לייזר ומיץ וגם הבן ישחי פרשת בו, להחמיר בכל דבר שהוא מתבשל בכלי שני, חוץ ממים ושמן, זה ספק עלי הבישול, אז כלי שלישי מותר. מליח הישן וכולי סייספנין או דברים שורים בעיניים שמתבשלים בכלי שלישי, זה אסור גם בגיל של שבי רביעי. אבל דבש, שוקולית, סוכרזית וכדומה, כלי שלישי מותר. לכן אני אומר תמיד לאנשים, לא לבלבל את בני הבית, אלא לתת כלל ברור. שתייה חמה מכינים עם שתי כוסות. כוס ראשונה ממלאים מהמחם, הכוס השנייה הריקה, שמים שם מה שרוצים, ושופכים מהכוס הראשונה על הכוס השנייה. חוץ מעלי תה, או סקיות תה, שפה זה מה שהדגשת מקודם, המשנה ברורה חושש בשביל נותחי צפק קטן המתת, שעלי תה וסקיות תה יש להם דין כמו מליח האישה וקולציה הספנין, שמתבשלים גם בכלי שלישי ורביעי. לכן צריך להכין לפני השבת את הסנס, את התמצית. אמנם מרן הרב עובדיה זצ"ל, כדעת האגרות משה, מקל בכלי שלישי, אבל לכתחילה, למה נכניס את עצמנו בספקות?
בסדר, תודה רבה.
יש עוד
שאלה או
יש עוד זמן? שבוע הבא בשמחה, כי אנחנו פשוט הגדרנו כל אחד שאלה אחת, אני לא רוצה שיהיה איפה ואיפה.
בסדר, גמור. תודה רבה,
כבודה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, אפשר לשאול?
בבקשה.
בביתנו יש עובדת פיליפינית. היא חזרה ערב, היא אמרה שהיא חזרה אזור ראש העין, הביאה לנו שקית לימונים, שהיא אמרה שזה מהעץ של שמה של הידי, איפה שהיא עבדה קודם. השאלה האם לאסר את זה, והשאלה האם בברכה.
אנחנו יודעים מאיזה עץ, עץ של גוי, עץ של יהודי, לא ידוע.
לא ברור לנו, יכול להיות שזה של יהודי, כי עבדה אצל יהודים שם.
כן, אבל מאיפה זה התגלגל, אנחנו לא יודעים. אם היינו יודעים בוודאות לא. שזה מעץ של יהודי, והעץ הזה הוא לא אפקר, והיהודי לא עשה מעשרות, אז זה נחנמי, תעשר עם ברכה, למה לא? אבל אם אין לך מידע ברור, אז לעשר אתה חייב, את הברכה רק תערער בראש.
אין כאן בעיה שהיא קנתה את זה, בהיות שהיא קיבלה מתנה, ואני מקבל ממנה מתנה?
מה פוש קנתה את זה? היא הביאה לך את זה, לא?
היא הביאה, הם נתנו לה את זה, והיא הביאה את זה לכאן.
נו, אז מה?
כסוג של מתנה, זה נקרא שזה היה קנוי לה קודם?
וגם אם זה היה קנוי לה, אבל כיוון שהמירוח, גמר היה ביד ישראל, זה התחייב בתרומות ומעשרות. הגמר היה בעד
המירוח
10.
זה מה שהכניס את זה לשקית?
מה שהם כתפו את זה.
אם יהיה את זה בשקית.
הם כתפו את זה, ושמו את זה באיזה קופסה, ומהקופסה נתנו לה, אז כבר התחייב בתרומות ומסורות בעד היהודי, זה לא שהגוי עשה את המירוח. אז לכן, מכל הסיבות הללו, תעשר בלי ברכה.
יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
הלו?
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה, תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול במה שהרב דיבר במעשר כספים, אם מועיל לעשות תנאי, שמה שאני נותן יותר, כי הכנסות הן לא מדרות, זה הכנסות שאי אפשר לחשבן אותן, אז אני נותן יותר ודאי ממה שההכנסות, רק שאני עושה תנאי שמה שיותר מזה, שזה יהיה בתורת צדקה, או שזה ישלים מעשר לפעם הבאה שאני...
לכתחילה לא. אהבת חסד כותב, החפץ חיים אהבת חסד כותב שצריך לתת מדויק, יש בזה תיקון של כמה עולמות וצריך לתת מדויק. אם אין לך אפשרות אחרת אז בסדר, אז תעשה בכזה צורה, זה עדיף בכלום. אבל אני אומר לך שאם אתה תתפוס את הרעיון שאמרתי מקודם, אתה תראה שהכל אפשרי. אין כזה דבר הכנסות לא מסודרות. אתה יודע כמה אתה מקבל, פה קיבלת 2250, פה קיבלת 1180, פה קיבלת 3470, כל מה שאתה מקבל אתה רושם בדף 3470, אז אתה רושם אני חייב למעשרות 347. 1480, 148.
זה לא לכתחילה.
מה?
ותנאי זה לא לכתחילה.
לכתחילה לא.
אוקיי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום עבוד הרב.
שלום וברכה.
אפשר כוח על התוכנית, מעניין מאוד.
תודה.
הרב שאלה, הרב כתב בספרו בחלק א' לגבי הלכות בישול שם, הוא מביא... שלפי המשנה ברורה יהיה מותר לתת בלך בשבת על האש, כדעת החזון עובדיה והששך, ואז הוא מציין לראיה משין י"ח צעיבה בביור הלכה לגבי פד שמדביק אותה על הגדרה, אפילו שהיא מגיעה להצולדת, כיוון שהיא לא מגיעה לקרימה, אז נכור הוא הדין מתכת.
כן.
ולכאורה הרב יש משתמרו המפורש לא ככה, ברש עם זין, סעיפי. ששם כתוב שאסור לכפות קערה של מתכת על גבי נר.
אז מה הקושייה?
אז נראה שגם בלחי אסור לתת על מדורה שלא גרה מנר.
כן, אבל שם מדובר, מי אמר לך שמדובר שם שזה לא מגיע למצב של... של בן דרוסאי, דענו שזה מרקח את המתכת. אבל זה לא המתכות שלנו.
שם על המקום שהוא משאיר קצת אוויר בין הנר
המתכות, לבין... הרי המתכות שיש, שיש לנו זה לא המתכות שיש להם, כן? אוקיי, אז מי אמר לך שלא מדובר בכזה אופן?
לא, כי גם ברשנון ג' לגבי מה ששכון הוא כתב, לגבי גדרה ישנה, להניח גדרה לגבי מי שגדח את הפשילו, אז משנה רואה מגדרה ישנה, שהוא חושש לליבון. עכשיו, ליבון שייך בכלי חרס בדרך כלל. כך ראיתי גם שמסבירים את המשנה ברורה, כמה האחרונים, שליבון שייך בכלי חרס, כמו שכתוב בגמרא בפסחים, ולא דווקא צירוף בכלי מתכת. בפה יש עוד ראיה שהוא מחמיר בחרס כדת החזון איש.
כן, אבל מצד שני, בסימן רשנון ג' סעיף ג', שם המשנה ברורה לא כתב לו לעשות את זה בגדרה של מתכת, לגבי גדרה רקנית על גבי קירה בשבת, לניח את התפשיל. כן? אז החזון איש מדגיש דווקא חרס ולא מתכת, והמשנה ברורה לא מדגיש לא מתכת. למה הוא לא מדגיש לא מתכת? מה?
נכון, אבל הוא כותב, למה?
אז הפשטו, כמו שהרב אלישיב אומר, שברש עין זין, סעיף A, מכיוון שהנר קרוב מאוד למתכת, אז זה מגיע למצב של התאדמות, ולכן יש בזה בעיה. כמו שאמרתי לך מקודם, שזה מתכות קצת שונות מהמתכות שלנו. אבל למה ברש נוגעים בעניין בעיה? כי שם זה לא מגיע למצב של התאדמות, כי זה רחוק מהאש, ופה זה קרוב מהאש. אז יש בזה מצב של התאדמות, ולכן יש בזה בעיה של בישול או של מבעיר.
טוב, שונה. בסדר,
שר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
כן, אני רוצה לשאול כזה שאלה. רציתי שהרב יעשה פעם אחת סדר אחת ולתמיד בנושא העיניות ודברים שנדלקים בעקבות זה. נניח, אני פעם אחת הייתי במלון בחול ונאלצתי לעבור שמה והאור נדלק בעקבות הליכתי. אז מצד שני יש פה סקרה שזה לא ניח עלי. כאילו לא נוח לי, אני לא רוצה שידלק, אבל מה אני יכול לעשות? אין לי ברירה אחרת.
איזה אור של הכניסה לבלון? של החדר, של המסדרון.
כן, בדיוק, בדיוק. כולו, רק במעברים. במעברים נדלק. איפה שעברתי נדלק.
אז קודם כל, אתה לא יכול להגיד, זה פסיק רשת לא נניח עלי, כי זה מאוד נוח לך, אתה לא רוצה להיות בחושך, הרי שם חושך במעברים. אם זה היה יום חול...
אבל אני, אם הייתי יכול, הייתי מבטל את זה.
היית מבטל את זה, למה היית מבטל את זה? בגלל איסור שבת, נכון?
כן.
אבל ביום חול היית מבטל את זה, אתה מאוד רוצה שזה יהיה ביום חול, נכון?
נכון.
אז מבואר ברב שלמה זלמן היום אחר על פי הרש במסכת פרש שניחה לה ולא ניחה לה לא נמדד לפי יום שבת, נמדד לפי יום חול. אז פשוט הדבר שעשו לאדם לעבור במקום שההליכה שלו מדליקה את האור, אם נוח לו בזה. מתי כן אנחנו מתירים? אם אדם הולך ברחוב בשבת ויש תאורה חזקה ברחוב, אבל הוא הולך על הקצה של המדרכה שהעינית של החצר שם היא מאוד חזקה, שמי שעובר זה מדליק את האור בחצר. בזה אנחנו אומרים לך תחילה תעבור במדרכה אחרת, אבל אם עברת פה שאין לך אפשרות אחרת, אתה לא יכול להקיף את הדרך כל כך ארוכה, אז אפשר להקל, כבר שבאמת אין לי שום עניין בזה. וזה יותר, הרבה יותר בפסיק רשת דולה להיחלה. מה זה קשור אליי? כשאתה נכנס למלון, או למקום שהעינית שלך מדליקה את האור, פשוט שזה אסור. זה ניחה לגמור.
לא, בוא נגיד,
אבל מה נעשה שנשאר לנו 40 שניות לשידור? אז אם תעשה שבוע הבא, נרחיב בזה עוד העניין, אבל ככה על קצה המזלג נגענו בשתי נקודות.
אוקיי, תודה רבה.
ברוך תהיה. כאן נגיע תוכנותינו לסיומה, תודה רבה ברכה לכם המאזינים שהייתם איתנו, החכמתם אותנו, תודה רבה למשה קיין ושלמה פולק. יום ראשון הקרוב, 21:00, ישיבת אור החיים רחוב עזרא 1, חידון הלכה למעשה העולמי, לפשט תשע"ט, כאן ברדיו קול חי. היו שלום, שבת שלום.